הבאות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן. תוכנית שבועית של משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכות הבאות לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה 16, פרק מספר 8, אני אביב מנוח.
אני אביב טלפון.
אני מאיה פייביש.
וואו, מאיה,
שלום.
היי דאד.
מה זה היה? מה העידוד הזה? לאיזה צורך? מה קורה פה?
פה, צריך לעודד את מאיה, זהו, נגמר.
אוקיי.
זה כזה פשוט.
טוב, בסדר. שלום לכם, מה שלומכם?
בסדר?
תמציתי ולעניין. רגע, מאיה השתדרג, כן, קודם?
אני השתדרגתי מקוקטייל יין ומרטיני בפרק הקודם לג'ין טוניק עם טוויסט של ליצ'י ופיסטוק בפרק הזה.
אוקיי, מעניין. זה היה מצחיק, אחרי הפרק הקודם כתבת בטוויטר, כאילו הפרק שהיית בו, כתבת בטוויטר על זה שאת מקליטה עם אלכוהול, ואז ג'ונו כותב, למה אני לא חשבתי על להקליט עם אלכוהול? ואני כזה אומר, אוקיי, תקליט עם אלכוהול, כאילו מישהו אמר לך לא לעשות את זה?
כן, כי הוא רציני, הוא לוקח ברצינות את הפודקאסט הזה, מישהו צריך?
אתה ראית את הנאוץ וכמה אני כותבת, אם מישהו לוקח את הפודקאסט הזה ברצינות ותנה.
כל הכבוד, כמו שצריך, אחת משניים וחצי המגישים היחידים שכותבים, לאמת היחיד שלא כותב כמו שצריך זה ערן, כל השאר עושים את העבודה שלהם.
אני פשוט הייתי, השבועות שלי הלכו משהו בסגנון, הייתי באדינבורו בפרינג', הייתי בסקוטלנד בטיול, רבצתי בבית סוף שבוע רציתי למות, הייתי בכנס הולנד ארבעה ימים, עכשיו אני פה. אז בגדול כל מה ששיחקתי בזמן האחרון היה מצ'יקורו 2.
אני גם הייתי בהולנד כמה ימים. וספציפית ביקרתי באוטרכט, בין היתר, כאילו הייתי באמסטרדם ובאוטרכט, ובאוטרכט יש כמה הייבנס גיקים רציניים. ביניהם העיקרי שרלוונטי לנו כאן, זו חנות משחקי קופסה ממש שווה בשם סאב-קולטר. הם גם עושים הרבה משחקים חינמים, ובמקרה בדיוק בערב שהייתי שם, היה גם ערב משחקי קופסה, אז גם קפצתי קצת, וזו עיר אוניברסיטה. יש הרבה חבר'ה צעירים וכיפים, ובית קפה טבעוני מאוד שווה על הדרך.
הייתי בעוד חטרית, זה מאוד נחמד. יש רשת וי-פיי אוניברסיטאית, קוראים לזה אדורום, ובדרך כלל אתה צריך להיות ליד אוניברסיטאות כדי להתחבר אליה. כל אורכטריכט זה פאקינג אדורום, כולה. לא משנה איפה אתה נמצא בה, הם רישתו את כל העיר ברשת וי-פיי הסטודנטיאלית החינמית.
מגניב.
רק אם יש לך אימייל סטודנטיאלי, אתה יכול להשתמש בה, אבל זה מטורף. כאילו, זה עיר שלמה שכל הסטודנטים מכל העולם יכולים לבוא אליו ולגלוש בווי-פיי יחסית סבבה בחינם.
מעולה.
כן.
שמעתי שהאסקייפ רומס שם נפלאים גם ובאנגלית, אבל לא הייתי עם קבוצה, אז לא הלכתי לאף אחד מהם, אם זה רלוונטי למישהו משום מה. ויש פאב נורא מגניב ליד התעלה, שיש בו בירות ממבשלות מקומיות, מתחלפות. Good stuff.
נשמע כמו אירופה. פאב ליד תעלה עם בירות מקומיות מתחלפות, כן? יש 400 כאלה ליד הבית שלי פה. ואם כבר אנחנו מתלהבים מחנויות משחקים, אז יש לי שתיים ליד הבית, אחת קוראים לה Geek Retreat, ולשנייה קוראים The Traveling Man, ולשתיהם יש הרבה משחקים, הרבה Magic, הרבה יוגיו, הרבה הכל, הכל בחינם, כל הזמן הכל, משחקי תפקידים, משחקי קופסה, וטונות של דברים.
טוב, בסדר, יהודה, אני אבוא לבקר אותך.
אתה לא חייב, זה בסדר.
זה נשמע נהדר.
אני לא מבינה מה אתה רוצה ממני. בואו נמשיך.
אני אעשה פתיח ואז אני אדבר על החלקים, על הדברים שלי מהשבועות האחרונים גם. אז אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגמר העצלן על כל המשחקים כולם. אנחנו משדרים בערוץ הטוויץ', twitch.tv/isilsupreme. הפרקים עולים לאתר בדרך כלל ביום שלישי, אתר isil.me. שם תוכלו למצוא את כל פרקי העבר וקישורים להרשמה לאפליקציות הפודקאסטים המועדפות עליכם. אנחנו מדברים בפרק על דברים שקרו לאחרונה, חדשות, דיונים, ואחר כך מה שיחקנו, ומסיימים בתוכניות לעתיד. אז שבוע שעבר לא היה פרק, כי אני הייתי כל השבוע בתל אביב כחלק מישיבות בעבודה, הייתי במשרד, פגשתי קולגות מחול שלא ראיתי מעולם, אילו את הבוס שלי שהצטרף לחברה לפני שנה וחצי, זה פעם ראשונה שאני פוגש אותו פנים על פנים. הבוס שלי האמת בן אדם מעניין, כי הוא בן אדם סופר ותיק בתעשיית המשחקים, עובד במשנות ה-80, עבד כאילו בחברות כמו איידוס ומייקרופוז וכל מיני כאלה, ויש לו סיפורים מגניבים. הוא היה שם בתקופה של טום ריידר ודאוס אקס ובמייקרופוז, אחר כך לא ברולר קוסטר טייקון, אבל אחר כך, אז זה היה מאוד משעשע, יצאנו לשתות, היה כיף. זהו, חוץ מזה, לפני שנסעתי את אביב, הזמנתי זרוע למיקרופון, סוף סוף, אני לאחרונה סובבתי את אחד המסכים שלי, שבמקום שהוא יהיה לנגסקייפ הוא פורטרט, ואני מאוד אוהב לעבוד ככה, ואז אמרתי, רגע, יש לי מקום על השולחן עכשיו, אני סוף סוף יכול לקנות זרוע למיקרופון. היה קטע מעניין עם אמזון, הזמנתי את הזרוע, ואז לקח לה איזה 3 שבועות שהיא לא נשלחה, ואני כותב לאמזון, תקשיבו, הזרוע לא נשלחה. והם כותבים לי חזרה של, כן, מתברר, זה לא היה ככה כשעשיתי את ההזמנה, אבל מתברר שזה בבק אורדר, וזה לא כאילו זמין במלאי, ואנחנו לא יודעים מתי יהיה במלאי, ואז נתנו לי אפשרות האם לחכות או לא. ובכל מקרה הם מציעו לתת לי איזשהו פיצוי. והשיקול היה האם לבטל את ההזמנה הזאת ולהזמין זרוע שהיא מודל אחד ישן יותר, או לחכות לזה. והלכתי ליוטיוב ועשיתי השוואה בין המודלים, וזה כזה, הזרוע שהזמנת זה הזרוע הטובה ביותר שייצרו אי פעם לסטודיו הביתי, והיא תקנה את כל הבעיות שהיו במודל הישן. אז אמרתי, טוב, נחכה. ובאמת כאילו, 3 ימים אחרי השיחה הזאת עם אמזון, הזרוע נשלחה, היא הייתה בישראל תוך 5 ימים. זה, כן.
נשמע כמו אמזון.
לכולם בישראל זה לא עובד ככה, רק לי זה עובד ככה, כי לי אין סניף דואר בקיבוץ. זהו. אחד היתרונות הכי גדולים של הגור בקיבוץ, זה שאנחנו מקבלים את כל החבילות שלנו מיד, כי האוטו של הדואר פשוט בא לפה ומוריד את כל החבילות. אין סניף דואר, אין כלום.
מקווה שאני גם אקבל בזמן את הקפוצ'ון שהזמנתי. הוא כבר נשלח, וזה משלוח די מהיר, אני מקווה לטוב, כי אני צריכה אותו לפני שאני נוסעת בסוף אוקטובר לאנגליה, כי זה קפוצ'ון של הסרט נופ, של הסקורפיון קינג, אגב סרט נפלא אם לא ראיתם עדיין, ואני צריכה עוד כאילו לקבל אותו כדי שאני אוכל לטוס איתו לחול.
מגניב. מה רציתי להגיד? שזהו, אז קיבלתי את הזרוע, התקנתי את הזרוע, עכשיו אני עם הזרוע, והיתרון הכי גדול שלה זה שאני כאילו נוח לי לשבת סוף סוף. אז גם לפני זה כאילו המיקרופון היה על המעמד שלו על השולחן, ואם נגיד, אם האזנתם לפרקים, אז נגיד את הפתיח, הייתי ממש מדבר אל המיקרופון, ולכן כאילו שומעים אותה, הפתיח תמיד נשמע טוב יותר משאר הפרק, כי באיזשהו שלב אני באבד ריכוז, ואני מתחיל לא לדבר ישירות למיקרופון. ועכשיו אין את הבעיה הזאת, כי הזרוע פשוט עם המיקרופון מול הפה שלי, אז אני לא צריך לעשות שום דבר, ואני נשען, אני נשען בנוחיות בכיסא, והרבה יותר נעים להקליט עכשיו. ואז שקלתי מה השדרוג הבא של הסטאפ שאני עושה, והתלבטתי בין שני דברים, שאחד זה מצלמת רשת חדשה, והשני זה היה אמור להיות מכשיר שעושה אודיו מיקסינג למחשב. ובסופו של דבר, אחרי כאילו, כתבתי בטוויטר, ואז בדקתי ביוטיוב וראיתי סרטונים וזה, על שני הדברים, כי אמרתי, האם אני באמת צריך להחליף מצלמת רשת או לא? ואני נורא רוצה את האודיו מיקסר, אבל אחרי שראיתי כמה ביקורות על האודיו מיקסר אחרי שנה פלוס של שימוש שקטלו אותו, אז אמרתי טוב, אז בחרתי את המצלמת רשת, ולכן עכשיו, אם אתם רואים את הגרסת וידאו של הפודקאסט הזה, חזרתי לשדר עם מצלמה, וגם בשבוע האחרון שידרתי כמה פעמים בטוויץ', שידרתי בסוף שבוע Dreamlight Valley, שמיד נגיע אליו, ושידרתי אתמול New World, שלא נדבר עליו בפרק הזה, אלא בפרק הבא, כי שיהיה לי יותר מה להגיד עליו. זהו, אז אני משדר בטוויץ' יותר, עכשיו ששדרגתי את הסטאפ עם כל מיני דברים.
היא צריכה להתחיל לשדר עם מצלמה, יהיו לנו הרבה יותר מאזינים.
לא, כאילו, זה ידרוש...
I'm calling myself pretty, תנו לי.
קודם כל זה נכון, ובית...
נכון, אני פשוט מאשים את אביב בעצלנות שלו, שהוא מונע מהעולם לראות את יופייך.
עכשיו שאנחנו מאשימים את עידן בהכל.
הוא לא בחובר עכשיו.
לא, אין בעיה לעשות את זה, פשוט ידרוש את זה יותר עבודה. להוסיף לשידור את המצלמה שלי זה קל, להוסיף לשידור את הדיסקורד זה פחות קל, במיוחד שאנחנו בערוץ של סטייג' שלא מאפשר וידאו, נצטרך לעבור ל... לערוץ אחר. כן. אני צריך לעבור לערוץ אחר. זה לא קשה, עשינו את זה בפרק 300, כן? ובכל, כאילו, כל פרקי המיילסטון. פשוט נצטרך להתכונן לזה מראש. טוב, בואו נדבר על, טוב, לפני המשחקים חדשות, מאיה כבר דיברה על החנות משחקי הקופסה שהייתה בה, שרשום בחדשות ודיונים. החדשה האחרת זה פשוט זה שבאפיק פרי גיימס של השבוע הקרוב, שעדיין יהיה זמין שאתם מאזינים לפרק הזה, כי זה נגמר ב-29 לחודש, אז יש את גלום הייבן, שכמובן שמעתם עליו מיליון פעם בפודקאסט הזה, אז אתם יכולים לקבל אותו בחינם באפיק, לא רק מידן, גם מג'ונו, גם מאיראן, גם מכל מיני אנשים, וחוץ מזה יש גם ארק סרווייבל איבורב, שמשחק סבבה, כאילו הוא משחק... מאוד, שמאוד מאפיין את הז'אנר שלו, הוא קרפטינג סרווייבל, אז גם הוא בחינם ונמצא בחנות של אפיק. טוב, זהו, מה שיחקנו לאחרונה? אני אתחיל ואז נעבור אל מאיה. אז קודם כל, אני אתחיל בדבר שניסיתי לשחק ולא שיחקתי, וזה המשחק שנקרא Strange Horticulture, שהזכרתי בציפיות לעתיד שלי, כי קניתי אותו לסוויץ'. זה משחק שיצא השנה, מסוג של משחק... פאזל, אם לא יודע איך לקרוא לזה, אתם כאילו, הם צריכים סוג של, הדוגמה הכי טובה שאני יכול לתת, הוא מאוד, הוא נראה כמו Papers, Please, מבחינת הממשק שלו וזה, והבקשות הנכנסות זה לזהות כל מיני צמחים, ולהכין כל מיני תרכובות מהצמחים. זה השתיק של המשחק. והסיבה שלא שיחקתי זה שהם עשו עבודה גרועה מאוד להתאים אותו לסוויץ'. ואני אגיד דבר אחד, הם משתמשים במצביע העכבר על הסוויץ'.
כאילו ממש הפוינטר של עכבר כמו בווינדוס כזה?
יש מצביע של עכבר, ואתה צריך להניע אותו עם הסטיק.
אבל יש בסוויץ' טאץ', תעשו שלפחות יהיה אפשר לעשות את זה גם בטאץ'.
אז לא ניסיתי אותו על על הטאצ'סקרין, אבל באופן כללי, כאילו, לא רק שיש לו מצביע עכבר, הם גם לא התאימו את הרזולוציה, ככה, בצורה שהכל קטן מדי, והם הוסיפו כפתור של זום. אז המשחק מרגיש כאילו אתה משחק אותו בדפדפן, ואתה צריך לעשות זום אין על חלקים מסוימים, ולהזיז את העכבר עם הסטיק, וזה נורא מהיום חרה של פורט. זה מהדברים האלה של, אוקיי, הוצאתי על הדבר הזה $20, ואני כנראה לא אשחק בו לעולם.
No refund?
אני לא חושב...
ברצינות, אני מושג איך
זה עולה. זהו, אני לא חושב שאפשר לעשות ריפונד בסוויץ'.
נינטנדו הם קצת חולרות בקטעים האלה, אז קשה לי להאמין שאפשר.
נינטנדו הם קצת חולרות נקודה, כאילו,
בואי. זהו.
אז זה לגבי,
Strange Horticulture, שזה נורא חבל, כי זה משחק שקיבל הרבה מאוד שבחים, מבחינת משחק האינדי שיצאו השנה, אבל אל תקנו אותו לסוויץ, זה כנראה לא לאף קונסולה, צחקו בו במחשב, כי הם לא התאמצו לעשות לו פורט נורמלי. אז זה היה חבל.
אני חייבת לדעות שדברים כאלה כאילו מורידים לי ממשחק באופן כללי, כי כן. זו תחושה של המפתחים לא אכפת משחקנים.
כן.
שזה בדיוק הדבר שאני אוהבת באינדי, שהרבה פעמים מרגישים את האהבה וההשקעה, ואתה בדיוק מתאר לי את כל הדברים שאני לא אוהבת בטריפל איי, רק שעשו אותם באינדי.
כן, רק סביר להניח שמפתחי טריפול איי היו לפחות עושים המרה בין קונסולות כמו שצריך. אבל בהקשר הזה אני אגיד לך שלמשל, בפעם הראשונה שניסיתי לשחק הולו נייט, לפני שידעתי מה זה הולו נייט, ועד כמה המשחק הזה מדהים, אני זרקתי אותו אחרי חצי שעה, כי הם בגרסת מחשב שלו, הם לא תמכו בעכבר, ואחד הפט פיו הכי גדולים שלי, זה משחק שיושב על המחשב, ולא תומך בשום צורה בשימוש בעכבר, אפילו לא במינימום של התפריטים או משהו. וזה לא שבהולו נייט, עם הצורה שהוא עובד, היה קשה ליישם עכבר, עשרות אם לא מאות משחקי פלטפורמר אחרים למחשב עושים שימוש בעכבר. אז זה הוריד אותי ממנו לגמרי. כמובן שאם הייתי יודע מה זה הולו נייט, לא הייתי מנסה אפילו, כי אין שום סיכוי שהייתי מצליח לשחק הולו נייט, לא משנה באיזה תצורה. אבל זה עוד דוגמה לזה שהתאמה למדיום שהמשחק נמצא בו.
זה הכל.
הוריד לי לגמרי. אז בואו נדבר על משחק טוב, שמה שנקרא אין לו הצדקה להיות כל כך טוב, וזה דיסני דרימלייט ואלי. אם לא ידעתם שהמשחק הזה יוצא, זה לא מפתיע, כי אף אחד לא ידע שהמשחק הזה יוצא, והוא פתאום יצא. הוא עולה 30 דולר על כל הפלטפורמות האפשריות, מלבד בגיימפאס, שם הוא חינם. אז אתם יכולים לשחק אותו בגיימפאס בחינם. וזה
אם
פשוט...
אני לא טועה, הם גם הכריזו באופן רשמי שתוך שנה או שנה וחצי הוא יהפוך להיות חינמי.
אני לא מתפלא, אני לא מתפלא, זה לחלוטין נבנה להיות Game as a Service, סביר להניח שהם עושים את מה שעשו בדסטיני וכן הלאה, שכאילו בהתחלה המשחק בסיס עולה כסף, ואז הרחבות עולות כסף, ואז הוא נהיה בחינם ודברים כאלה.
World of Warcraft,
כן. אז מה זה Dreamlight Valley? זה האנימל קרוסינג של דיסני, עשוי יותר טוב, נראה יותר טוב, ובלי הגבלת זמן אמת על הפעילויות במשחק. שיחקתי אותו כ-5 שעות, הרוב מתוכן שודרו בטוויץ', אז ברגע שאני אעלה את זה ליוטיוב, אתם תוכלו לראות ה-VODs, אפשר כבר עכשיו בטוויץ' שלי לראות ההיילייט, זה שם. ואם תעקבו אחרי השידור שלי, תראו שלמרות שאני ממש אוהב את המשחק הזה, יש לי בעיה ציניקנית עם העובדה שהוא שייך לדיסני. ואני לא יודע למה כל הדמויות שם מעצבנות אותי. אין לי שום חיבור לדבר עם מרלין, שככה הם החליטו במשחק הזה שהקוסם של דיסני נקרא, למרות שבנגיד קינדם הארץ הוא נקרא בשם אחר, וזה...
מה? לא, זה... אוקיי. בוא נעשה שנייה אישור קו.
כן.
זה מרלין מ-The Sword and the Stone, הסרט של דיסני.
זה לא מרלין מפנטזיה?
לא.
כאילו, זה לא הקוסם מפנטזיה? אוקיי, סבבה. הם נראים בדיוק אותו דבר.
לא, הקוסם מפנטזיה הוא עם אפור כהה יותר, ונראה יותר סנסטר.
בסדר.
אתה ממש יכול עכשיו לגגל מרלין דה סורד אנד דה סטון.
אני מאמין לך.
והקוסם מפנטזיה זה שתי דמויות שונות. You absolute
לא, ברור לי שזה שתי דמויות שונות. אני חשבתי שהקוסם של Dreamlight Valley הוא הקוסם מפנטזיה ולא הקוסם מסורד אנד דה סטון. סבבה, קיבלתי, קוראים לו מרלין. אז עוד יותר, לא מתחבר לדמות הזאת, לא אכפת לי ממיקי מאוס, דונלד דאק, גופי, וואטאבר. סקרוג' מקדאק נמצא במשחק הזה בתור מי שאתה משלם לו בשביל לבנות דברים, סבבה, אני בסדר עם סקרוג' מקדאק. ואז יש
דמויות של...
ואז יש דמויות של פיקסר שהן יותר סבבה. יש את רמי מרטטוי, שזה אחד הסרטי פיקסר האהובים עליי. יש את...
אתן אוסוולד מדבב אותו?
אין דיבוב במשחק. בוא נגיע לבעיה. אין דיבוב במשחק. בשום דבר. לא בקאצינג, לא בדיאלוגים, בכלום. יש רק ברקס כאלה שמדי פעם הדמויות אומרות האלה, או לא... I didn't think about stuff, כאילו דברים כאלה, אבל אין דיבוב. אין דיבוב לשום דבר. שזה אחת מהבעיות הכי גדולות, אחת מהבעיות היחידות והגדולות של המשחק הזה. אז יש את מואנה ומאווי, מבין הדמויות שהגעתי אליהם עד עכשיו, יש את אורסולה מבת הים הקטנה, שהיא גם סבבה. אז בקיצור, אני סבבה עם הדמויות מהפיצ'ר פילם, ופיקסר וכאלה, הדמויות הקור של דיסני פשוט לא אכפת לי מהם, והם יצרו לי איזושהי רתיעה מהמשחק הזה כל הזמן. ובאמת, כאילו, אני לא יודע מאיפה זה בא, אבל ישבתי, אני משחק במשחק, ומצד אחד, אני נהנה...
דיסני הוא קונגלומרט מרושע?
לא יודע, יכול להיות, אבל אני משחק במשחק, אני נהנה מהמשחק, ואני מתעצבן שהוא של דיסני. זאת התחושה שישבתי בה.
נשמע כמוך.
כן, נכון? זה לגמרי נשמע כמוני. אז מה עושים במשחק הזה? אנחנו יוצרים דמות במסורת של משחקים מודרניים, אפשר לעצב את הדמות כרצוננו, כלומר זה יכול להיות בעלת צורה נשית, אבל עם שיער פנים וכן הלאה, וכל השילובים האחרים. אגב,
דיסני?
כן. ניו וולד, אגב, אותו דבר. עם מישהו טעה. אז מעצבים דמות ונשאבים לעולם, וזה כזה, הדמות שלך עברה מעולם אחר לעולם שלנו, כי העולם שלנו נמצא עכשיו במצור על ידי האפלה. ולך, או לך, יש קסם מיוחד שיכול להפיג את האפלה. אז בואי תעזרי לנו להציל את Dreamlight Valley. זה הסיפור של המשחק.
זה העלילה של משחק מובייל.
מעניין שאת אומרת את זה, כי המשחק פותח על ידי חברת גיימלופט, שהדבר העיקרי שידועה ממנו זה משחקי מובייל. אבל הוא עשוי טוב, הוא נראה טוב, הוא...
מי כמוני יודעת שמשחק מובייל עשוי היטב יכול להיות מאוד מעניין.
נכון. הוא נראה טוב, הגרפיקה, האסתטיקה היא לואו פולי, אבל מאוד מלוטשת, הכל באמת נראה טופ נוטש, אני מאוד אוהב את האסתטיקה שלו, וזה כאילו זה Animal Crossing Stardew Valley, עוברים ברחבי המפה, מנקים אותם מהדברים שלא צריכים להיות שם, קוראים מחצבים, עושים קרפטינג לדברים, והוא מאוד סטורי וקווסט דריבן, כל מה שאתה עושה במשחק, בניגוד לאנימל קרוסינג, שאחד הדברים שהציקו לי זה שאתה, כאילו בעיקרון יש לך משימה שאתה צריך לעשות, שכמעט כולה זה, אתה נכנס לחובות וצריך לשלם אותם, אפרופו...
החיים האמיתיים.
כן, כן, לפחות במקרה הזה, סקרוג' מקדק לא מכניס אותך לחובות, הוא פשוט כאילו, אתה משלם לו כסף. הרבה פעמים, אגב, בחמש שעות הראשונות של המשחק, הוא נותן לך כסף כדי שתשלם לו אותו חזרה אחר כך. זה מאוד משעשע. אז כאילו, פוגשים דמויות, פוגשים את מיקי מאוס ואת מרלי מההתחלה, סקרוג' מקדק, גופי. ויש להם friendship level, ואנחנו רוצים להעלות את הfriendship level שלהם, כמו בכל המשחקים האלה, ובשביל זה אנחנו עושים איתם משימות, ואפשר לתת להם תפקיד ברגע שהם מגיעים לfriendship level גבוה מספיק, ואז הם נותנים לך בונוסים לחלק מהפעילויות במשחק. וזהו, וכאילו ממשיכים לפתוע וצוברים משאב שנקרא Dreamlight, וככה פותחים ביומס חדשים, אז כאילו ביום הראשון זה זה המדאוז מתחת לטירה של דיסני, ואחר כך אפשר לפתוח את האזור של חוף הים, ויש אזורים אחרים וכן הלאה. הדבר הכי מגניב במשחק הזה, שעוברים לבילד מוד, ובניגוד לאנימל קרוסינג, שכאילו אתה צריך הכל לשים בעצמך במקום שלו, וזה משגע אותי, הבילד מוד של המשחק הזה הוא כמו סימס. ברגע שאתה נכנס לבילד מוד, אתה מקבל מצלמה מרחפת, ואתה יכול לשנות את כל המפה, וזה מדהים מה הם עשו שם. לא רק את הבית שלך, או משהו כזה, אתה פשוט יכול לשנות את כל המפה, מתחילת המשחק, מהרגע הראשון. אתה יכול להסיר דברים, ולשים דברים, ולסדר אותם איך שאתה רוצה, וכמובן שכל פעם שמצטרפות אליך דמויות חדשות מעולמות אחרים, אתה צריך לבנות להם בית, אז אתה מחליט איפה יהיה הבית שלהם, ולחלק מהם יש דרישות, מן הסתם מואנה רוצה לחיות לחוף הים, וכן הלאה ופה ושם. זהו, אז מצד אחד, המשחק עשוי נהדר, מצד שני... העובדה של דיסני משגע אותי, לא יודע למה, הוא עדיין... יופי של משחק, כאילו אחלה של לייף סים, חוץ מזה שאין לו voice acting, וחלק מה-UI טיפה מעצבן, אין לי דברים רעים להגיד עליו, הוא עושה את הז'אנר שלו נהדר, כנראה הדוגמה הטובה ביותר לז'אנר הזה, במשחקים מודרניים שהם לא אינדי.
אתה יודע, כשאתה... כשאתה אמרת על ה-real time, זה הזכיר לי, הסיבה שקניתי את קריסטייל, זה משחק שאני אשחק, אדבר אליו עוד רגע, זה שהסתכלתי עליו בעבר, ויש לו גם גרסה, הייתה לו לפחות גם גרסה דמו חינמית, והיה נראה לי מעניין, אבל התלבדתי אם להוציא עליו $40 או לא, ויש עכשיו שבוע של, הרי איך שאני מוצאת את כל המשחקים של הסוויץ' זה אני נכנסת מדי פעם, רואה אם יש דברים מעניינים בהנחה, וככה אני בוחרת מהמשחק הבא שאני משחקת.
כן.
והוא היה ב-$15 במקום 40, ובמסגרת אותו מבצע היה גם עוד משחק שהיה ב-$9 שקוראים לו Cozy Grove,
שארט
שלו נראה מקסים, והוא סטייל אנימל קרוסינג, והתלבטתי אם לקנות אותו או לא, ואחת מהביקורות הכי גדולות שעלו עליו, זה שהוא מאוד limited ל-real time.
לגמרי, כן, זה בדיוק, אני קניתי אותו וזה מה שאמרתי עליו פה בפודקאסט, ואירן גם שיחק בו וזה בדיוק מה שהוא אמר עליו גם, וזה ממש חבל, כי הוא משחק ממש חמוד.
וזה מעצבן, כי כאילו, אם שילמת על משחק, לא תגיד בסדר, משחק מובייל של מייקרו זה וחינמי. שילמתי על משחק, תנו לי לשחק אותו?
כן, אני מבין שיש קהל לסוג הזה של מודל, אבל אני לא הקהל הזה.
אז שזה יהיה מוד שאפשר להדליק ולחבות בתפריט.
נצטרך להימנע ממשחקים האלה בעתיד, אבל Dreamlight Valley יש לו מאפיינים של real time כמו הרבה משחקי live service, כלומר יש daily דברים שקורים, כל יום מתחלפים הדברים שאתה יכול לקנות בחנות, כל מיני דברים כאלה, ויש כאילו השעה במשחק מסונכנת לשעה אמיתית, אז אם אתה משחק בלילה אז לילה במשחק וכן הלאה, אבל הוא לא מגביל אותך מבחינת הקווסטים, אז אפשר פשוט לשחק ברצף וזה הכל, וזה טוב מאוד. זהו, קיצר, לחובבי לייף סים, שחקו Dreamlight Valley, אין לי, באמת שאין לי דברים רעים להגיד עליו. לא דמיינתי לקבל מדיסני משחק כזה, קיצר. ודבר אחרון, אני אחזור לדבר על הקמפיין ונור שלי, שדיברתי עליו נדמה לי לפני שבועיים, היה איזשהו אנקדוטה בקשר הזה, והדבר היחיד שיש לי להגיד עליו זה שמעולם לא הייתה לי קבוצה כל כך מעורבת, היסטורית, אני בתור המנחה הייתי הכי משקיע בקמפיינים, והשחקנים היו משקיעים במהלך המפגשים, אבל לא מעבר לזה, ועכשיו יש לי קבוצה, שגם יושבים ומדברים בין המפגשים, וגם מפתחים את הדמויות שלהם, ומדברים על כל מיני דברים שקורים, ושואלים שאלות, ורוצים לדעת עוד על העולם, וזה כל כך כיף! אז זהו, אז זה בשביל הקבוצה שלי. אני אוהב אתכם. אני סיימתי. מאיה.
אוקיי, הגיע הזמן לחפוך.
אז היות ש... אפשר ללכת
לישון.
מה, יהודה?
אפשר ללכת לישון, מאיה הולכת לחפור...
כן, אז היות שאת מדברת על קריסטייל, האמת שאני גם קניתי אותו לפני מלא זמן, כי הם מוכרים אותו בתור עשינו אינדי JRPG שהוא כזה מחווה ל-JRPGs וכאלה, ומשום מה יותר מלשחק את הטוטוריאל שלו לא עשיתי עד היום.
הוא מתוק.
אז ספרי לנו.
כמו כן, בניגוד לדיסני הוא fully voiced, אפילו סתם שיחות קטנות עם side characters שלא קשורות לשום קווסט ראשי.
כן.
אוקיי, אז ככה.
קדימה.
דבר ראשון, הוא נראה כל כך טוב, הוא כל כך חמוד. הסיפור הוא סיפור JRPG, אז כן, יש בו משהו קצת גנרי. יש את הנערה הצעירה, chosen one של האלה של העולם, יש לה את הכוח להיות מכשפת זמן, אגב היא לא מכשפת זמן היחידה, יש כמה כאלה, אבל זה קוסמים שמסוגלים לעשות מניפולציות כאלה ואחרות על זמן. מי שחשף אותה לכוחות שלה הוא קרפד מדבר עם טופ הט, וכיאה לכל ביסקסואל יש לי אובססיה לצפרדעים, אז זה כבר טוב.
זה נורא מפתיע אותי, ואני לא מצליח להבין מה הקשר, אבל זה... זה נורא מדהים.
לביסקסואלים יש קטע עם צפרדעים, אני לא יודעת מה הוא, אבל אני חלק מזה. בכל מקרה, אז יש אותו, יש את המנטור שלה, שהוא גם קוסם זמן, והוא בנקודת זמן הזו בטיימליין, נראה כמו ילד צעיר, אבל כבר ראינו אימג'ים שלו בתור בוגר יותר, אז מעניין אותי מה קרה שם. ועוד חבר שמצטרף שיש לו אינטרס לעזור במסע הזה, יוצרים לחקור ולחזק את הכוחות שלה, על מנה שתוכל... להגשים את הפוטנציאל ולהביס את האיום הגדול שהוא קיסרית הזמן, שהיא כמובן עם פלטה של אייס בלוז וגישה ביצ'ית ואיפור שווה ממש, אז כאילו, כן. עכשיו, מה המכניקה המגניבה?
אתה יכול להיות הצפרדיה שלה בקיצור.
מה?
אז את רוצה להיות...
לא, יש אשת אבן ענקית חובבת אופנה, והיא בייבי, ואני אוהבת אותה יותר מאת הקיסרית סופר. מה המכניקה המגניבה שלנו? תנועה בזמן. עכשיו, היכולת המיוחדת של קריס בל, שהיא הדמות הראשית, זה שהיא יכולה לראות לתוך העתיד והעבר, ולעשות מניפולציה סביבה, בעצם לשלוח דברים מסוימים לעתיד ולעבר. עכשיו, זה בא לידי ביטוי גם בקווסטים, כאילו גם בדברים על המפה, שזה נגיד, אם יש איזה שהם בלופרינטס שנהרסו, עכשיו, אבל אתה יכול לשלוח את מתיאס, הצפרדיה שלך, לקפוץ לעבר, ולבדוק אם הן בסדר, ולהביא אותן חזרה, או מכניקת מגניבות בקרב, נגיד, לעשות קסם מים על יצור משוריין, ואז לשלוח אותו לעתיד, ואז שריון חלוד, ואז הוא כבר לא משוריין. או נגיד, להטיל פויזן בעבר, ואז למשוך אותו חזרה להווה, וכל הפויזן מכה בבת אחת, במקום שזה יהיה קצת בכל תור. כל מיני מכניקות מגניבות וקומבויים עם היכולות של הדמויות האחרות והיכולת שלה לשלוח דברים קדימה ואחורה בזמן. וגם מבחינת ההשקעה, לכל מפלצת ולכל דמות רקע, גם כאלה שאין להם משמעות סיפורית, יש גרסת הווה, עבר ועתיד, וכשאתה מטייל בעיר, נגיד, המסך תמיד מחולק לשלוש, ככה שאתה רואה בו זמנית את העובר, העבר והעתיד, וסוג של יכול גם לראות אותו משתנה, אם נגיד אתה עושה סייד קווסט שעוזר למישהו לפתח משהו שיעזור להציל את העיר מלטבוע, אז אתה רואה פתאום את העתיד משתנה מעיר מוצפת לעיר שעדיין קיימת, או כל מיני דברים כאלה.
זה נשמע מורכב.
זה מרגיש טיפה, זה טיפה כבד בהתחלה, אבל מתרגלים לזה, ואני כן חושבת שיש בזה משהו שהוא דווקא מאוד אימרסיבי לתוך הדמות, שזה נופל עליה בבת אחת, out of the blue, והיא צריכה ללמוד להתמודד עם ה-overwhelmingness הזה, של לחוות את העבר ההווה והעתיד בו זמנית, ויש גם המון דיון על האם עשיתי את הבחירה הנכונה, מה האחריות שלי בתור מישהו שיכול לראות לתוך העתיד, כדי לעשות בשביל אחרים, או החלטות שהיא צריכה לקבל, כי מצפים ממנה בתור זאת שהיא הנבחרת, וזאת שיכולה לראות לתוך העתיד, לקבל את ההחלטה הנכונה.
אוקיי.
זה מגניב. טיפור, טיפ-טיפה גנרי, אבל כאילו זה JRPG קלאסי, בסטייל הזה. זה כאילו הסיפורים הרבה פעמים טיפה גנריים. ויש פה ושם קריצות ל-JRPGs קלאסיים, נגיד היום הגעתי לעיר כזאת שהיא עם תמה של יותר אש ולווה, ויש ילדה בשם פירה שלאימא שלה קוראים פירגה.
אוקיי.
ה-UI של הקרבות טיפ טיפה קלנקי.
כן, זה הדבר הראשון שהבחנתי בו, כאילו, איך שעשיתי את הטוטוריאל, וזה קצת הוריד לי.
א', מתרגלים מאוד מהר, וב', אם אתה רוצה רק לתקוף, אם אתה עושה איזה גריינד עובר דרך אזור קל יותר, אז לעשות פשוט X עובר אוטומטית לאטאק, רק אם אתה רוצה לעשות יכולות קצת יותר מורכבות, אתה צריך באמת להתעסק עם ה-UI. הוא מתוק והוא נראה כל כך טוב, והצבעים! הצבעים! אני לא יודעת להסביר את זה, אבל צבעים יפים עושים לי טוב, ופלטות צבעים כאילו שהן מעניינות וסאטיספיינג, ועם בדיוק זה הנכון של הרמוניה וקונטרסט, עושות לי שמח. המשחק הזה עושה לי שמח.
טוב מאוד. בקטע הזה. כן, האמת שהוא נראה יפה, והוא מאוד ייחודי. זה לא... אני אפילו לא יכול לתאר איך את הסגנון איור הזה... כי אי אפשר להשוות אותו לשום דבר, כאילו אני מניח שיש שם לסגנון האומנותי, אבל אני לא יודע מה הוא, בסך הכל זה פשוט יפה.
זה פשוט בין קרטון ואנימה with no line art, אלא בסילואט.
כן, אבל זה איזשהו מקום קרטון שהוא בו זמנית אומנות קלאסית של המאה ה-18 או משהו?
כן.
אז כן, זה משחק יפה.
העולם יפה, המשחק יפה, סך הכל מאוד חמוד ומעניין, ופאולינה היא בייבי. ואשת אבן הענקית.
בסדר גמור.
אוקיי.
בהקשר של... יש משחק שהתכוונתי לדבר עליו בציפיות לעתיד שיצא עכשיו שנקרא ג'אק מוב, וגם ג'אק מוב זה משחק עם השראה ל-JRPG קלאסיים. ואני עוקב אחרי, גילית את המשחק הזה דרך טוויטר, ואני עוקב אחרי המפתח שלו, וביום שהוא יצא בסטים, הביקורות במרכאות הראשונות שהמשחק קיבל, זה למה המפתח קורא לו JRPG, כי הוא לא יפני. כן.
זה כמו דיון האבטר והאנימה.
אז זה פשוט משעשע אותי. כי גם, כאילו, קריסטלס גם יש לו את הטאג של JRPG, וזה לא מפתחים יפנים. אבל כאילו, ממתי, ממזמן כבר זה ז'אנר ולא... אלה RPGs שיוצרו ביפן. חוץ מזה, אף אחד לא כועס על Dark Souls, שזה משחק יפני שמעוצב כווסטרן RPG.
זה מאוד פשוט. ווסטרן זה שקוף, כי זה הדיפולט.
בדרך כלל טוענים את ההפך.
וכל דבר אחר. וכל דבר אחר צריך לספק את ערוצים.
עכשיו רק צריך שזה יעבור לופ מלא ויתחילו לטעון ל-cultural appropriation על מפתחים מערבים שיוצרים JRPGs.
כן, הבעיה שאנשים שמתלוננים על הסיווג של אנימה ואנשים שאיכפת להם מ-cultural appropriation זה דיאגרמת ון שהיא שני עיגולים שלא נוגעים אחד בשני.
יש מצב. אתם מכירים את הסיפור עם התפילין של הליץ'? רגע, לא, מאיה, את מכירה?
אני מכירה. אני מכירה את התפיליץ'.
לא, לא, כאילו, לא בקטע הזה, אני אספר למאזינים שידעו.
לא, אוקיי, סבבה.
לפני, לא יודע, כך וכך זמן, הקהילה המקוונת של החיתוך שבין יהודים אמריקאים ושחקני D&D אמריקאים, התחילו להתלונן על זה שהעובדה של... למפלצת, ליץ' ב-D&D, יש מכניקה שמערבת חפץ שנקרא פילקטרי, זה cultural appropriation ליהדות, כי פילקטרי, בין השאר, מציין גם את הקופסה של התפילין. Fast forward ללפני חודשיים בערך, Wizard of the Coast, המוצאה לאור של מברכים ותוקונים, פרסמה... גרסה חדשה לדמות מאוד ותיקה ומאוד מוכרת ב-D&D שנקראת וקנה. שם החליפו את ה... ווקנה זה, תקנו אותי אם אני טועה, כי אני לא עד כדי כך up on the lore, אבל זה סוג של ליץ' דמיגוד שכזה, כן? יופי?
כן, שכנראה חזר לרלוונטיות רק כי השתמשו בו בתור ה-villain of the week, villain of choice לעונה הזאת של Stranger Things.
אוקיי, אפילו לא ידעתי את זה. עכשיו אני מבין למה טיק טוק במשך תקופה של איזה שבוע וחצי דיבר על וקנה. זה מסביר הרבה דברים. תודה, מאיה. אני עוד לא הגעתי לעונה הזאת. אין לי בעיה של ספוילרים, לא אכפת לי. בקיצור, אז...
כל עונה יש להם נופל D&D.
כן, זה אני יודע, פשוט לא ידעתי שזה וקנה. בקיצור, Wizards of the Coast פרסמו את הגרסה המעודכנת של וקנה, והם החליפו את הפילקטרי בסול ג'אר, and the internet went batshit crazy. וזהו, זה סיפור, זה היה משעשע.
אבל אני הולכת לתת פה שנייה, כאילו...
כן, חזרה לקריסטרס.
אתם יודעים שאני SJW של החיים, סבבה? בואו לא זה. אני כאילו, צחקנו זה פעם קודמת שהייתי פה, זה. יש הבדל משמעותי בין מילה שעשו לה השאלה, כמו שנגיד המילה טמפל, זה מקדש, אבל הם משתמשים בזה גם לבית כנסת.
נכון.
כיום, בשפה אנגלית מדוברת. לבין cultural appropriation, כי המילה phylactery הייתה לפני שהשתמשו בה כדי לתאר תפילין. מבחינת כאילו המקורות שלה.
נכון.
זה לא אותו דבר, כמו cultural appropriation.
בסדר, בגלל זה יש את ה... כאילו, אנחנו... אני העליתי את זה ספציפית בטוויטר בהקשר של, אני לא זוכר מה היה, היה שוב פעם קטע מיהודים אמריקאים, וזה הזכיר לי, לא סליחה, היה פעם קטע של יהודים בארץ. בכל מקרה זה הזכיר לי כמה, ובגלל שדיברנו על הקבוצה השקופה ועל הקבוצה הלא שקופה, כמה ליהודים בישראל זה לא מזיז, ולעומת יהודים אמריקאים ש...
לרוב יהודים בכל
מקום
לא מזיז.
זהו, כנראה, שוב, אנחנו מדברים על מיעוט קולני באינטרנט, בתחביב שיש לו הרבה מיעוטים קולניים שעושים הרבה רעש.
כן. בוא נאמר ככה שהבעיה שלנו תהיה שהמיעוטים הקולניים, שהבעיה שלנו תהיה המיעוטים הקולניים האלה בתפקיד, בתחביב. אני מעדיפה אותם על פני כל הסקסיסטים והטרנספובים.
זה נכון. עידן חזר לצ'אט, אפשר להאשים אותו שוב בדברים. עידן, אנחנו מדברים על השימוש בפילקטרי של וויזרד אוף דה קוסט ב-D&D.
לא, אנחנו מדברים על מיינד סקאנרס.
זהו, סיימנו עם קריסטלס? לא, כאילו, מה היה הסיכום של קריסטלס? סיימנו?
שהוא מתוק ומקסים, קצת קלנקי, אבל כאילו, לדעתי כן שווה את זה, אם אתם אוהבים את הרעיון של קלאסיק JRPG with a twist. והאיכות הפקה במרכאות, בין אם זה וויס מלא, או העובדה שהוא נראה כל כך טוב.
העובדה שלך, של המפתחי אינדיה, אלא את הכסף לתת וויס מלא, והמשחק של דיסני לא, זה אתם יודעים.
זה הבדל בין פרויקט שכאילו, is made out of love, or is made with profit in mind.
כנראה.
גם profit in mind, אבל לא זה. הבא! אם כבר דיברנו על פלטות צבעים שעושות לי שמח בלב.
כן.
בואו נדון במיינד סקאנרס.
הווה.
מיינד סקאנרס הוא עוד משחק שקניתי $3, כי הוא תפס לי את ה... אני בערך פעם בשבועיים שלושה, נכנסת לחנות של הסוויץ' לראות איזה משחקי אינדי מעניינים נמצאים באקראי לחלוטין ב-80-90% הנחה. ואם יש איזה משהו שנראה טוב $3, אני קונה אותו.
למה נראה לי שדיברנו על המשחק הזה מתישהו?
לא דיברנו על זה, דיברנו על פיגמנט שקניתי אותו באיזה $2 במקום $20.
לא, לא, אני לא מדבר בהקשר הזה. אני מסתכל על צילומי מסך שלו והוא נראה לי ממש מוכר, אז אני אבדוק אם יש פרק קודם שדיברנו עליו.
אוקיי. בכל מקרה, דיסטופיה איכותית וכיפית עם פלט הצבעים, ארטורס. אתם משחקים סוג של פסיכיאטר עתידני הידוע בשם מיינד סקאנר. שכשמו כן הוא הולך, סורק מוחות ומתקן אי שפיות במידת הצורך. אתם נשטחים מטעם הקונסטרקט, שזה השלטון של העיר העתידנית המבוצרת בה אתם חיים, להבחן ולטפל באנשים שמראים סימנים להתנהגות לא נורמטיבית. כיאה לדיסטופיה, לפעמים יש לזה השלכות. כיאה לדיסטופיה, יש ארגון טרור שמתנגד למשטר. כן, עוד דבר אחד, הסיבה שהלכתם במקור בכלל להיות מיינד סקאנר היא כי יש לכם בת שספק נלקחה לטיפול, ספק נפטפה על ידי הקונסטרקט בגלל אנומליה, ורק אזרחים רמה 3 יכולים לגשת למתקן בו היא מוחזקת. זה בעצם משחק שמשלב מיני גיימס קטנים שמתכתבים כל אחד עם סוג שונה של אישפיות, לכל אחד יש כמה סוגים, ואתה צריך כאילו to pace them right ולעשות אותם בזמנים הנכונים כדי לפתור את אי השפיות. ושל בחירות. נגיד, אם אתה מוחק יותר מדי מהמוח של הבן אדם בלי לעשות recovery לאישיות שלו פעם בכמה זמן, אתה תמחק לא רק את האנומליה, אלא גם את האישיות של הבן אדם, והוא יהפוך להיות basically husk. או האם אתה מדווח לקונסטרקט בתמורה לפרס כספי, כי אין לך מספיק כסף כדי להחזיק את עצמך, כי לא טיפלת מהר מספיק, על ארגון הטרור, או שאתה מנסה להיעזר בו כדי למצוא את הבת שלך. המשחק לא ארוך מדי, הוא כתוב מאוד מעניין ומקסים לדעתי, וזה מהמשחקים שביוק משאירים אותך ער עד 4 בבוקר, כי אתה רוצה להספיק רק עוד טיפול אחד. רק עוד יום אחד. ואז אני אלך לישון. באמת הפעם.
קטע. הוא, מבחינה אסתטית הוא מאוד מזכיר את, אם כבר דיברנו על זה קודם, על Papers, Please. ומבחינה תמטית הוא מזכיר לי את אורוול?
בדיוק באתי להגיד שאם אהבתם את אורוול, יש סיכוי שטוב שתאהבו את זה. הכיוון קצת שונה מאורוול, אבל אני יכולה להבין למה אנשים שאהבו את אורוול יאהבו את המשחק הזה.
אני רוצה להגיד לך רק שאיכשהו הגענו ל-45 דקות של פודקאסט, אז יש לך 5 דקות לסיים את כל מה שאת רוצה לדבר על כל המשחקים, וזהו.
אוקיי, אז ככה, Hooked on You, משחק שבפרק קודם אמרתי שהורדתי והתקנתי אותו. מי שכתב את המשחק הזה, כתב אותו לפאקינג סופר קומפיוטר, המחשב שלי לא הכי חזק בעולם, אבל הוא הצליח להריץ גם דברים עם, כאילו, גרפיקה תלת מימדית באופן לא רע, אבל את זה רוצח את המחשב שלי בצורה שכאילו, זה משפיע נגיד גם על המהירות של דברים, ועל התגובתיות של דברים, ויש בו גם מיני גיימס שהם תלויים בזמן תגובה, וכשזה רוצח את הזמן תגובה של המחשב שלך, אתה לא יכול לעמוד בטיימינג, אז עצרתי שם. אפילו שהוא כתוב חמוד, Jesus fucking Christ.
לא, זה פשוט משחק עם אופטימיזציה ממש גרועה.
כן, נורא והיום, ואין אופציה בהגדרות לשנות את זה.
בעיה.
מיסטיריום, נראה לי את פור דה קווין פשוט נמחק הפעם ואני אדבר עליו פעם הבאה, גם ככה אמרתי שאני צריכה יותר ניסיונות איתו לפני שאני יכולה לסקר אותו כמו שצריך. מיסטיריום. כמו וייבלנקס, שדיברתי עליו בפרק הקודם שהייתי, מיסטיריום הוא משחק שהיה במאחורה של הראש שלי, מאז שראיתי את החבר'ה של פוליגון משחקים בו בסדרה שלהם, יש לינק לפרק של ביוטיוב, המשחק הזה הוא הילד המכונן של דיקסיט ושל הרמז, זה גם אותה חברת אם כמו דיקסיט, והוא לוקח הרבה טוב משניהם, תוך כדי שנותן טוויסט קטן משלו. יש שני סוגים של שחקנים. רוח הרפאים, שזה שחקן אחד, והמתקשרים, שזה כל שאר השחקנים. התבצע רצח. חבורה של מתקשרים באו על מנת לנסות לפענח מי רוצח. באופן פחות שגרתי, הם מנסים לתקשר עם הרוח של הקורבן, ולהבין מי הרוצח, היכן הוא בוצע, והמצאו את איזה נשק. הקאץ' הוא כזה. הרוח יכולה לתקשר רק דרך חזיונות חלומיים שמתבטאים במשחק כקלפים עם אומנות אבסטרקטית סטייל דיקסיט. ואגב, אם רוצים לרענן קצת, אפשר להחליף לגמרי את הקלפי חיזיון האלה בקלפי דיקסיט, וזה לגמרי עובד. ובתשובות של כן ולא, הם פירשו את החיזיון נכון. נגיד יש רשימה של שישה, יש קלפים שמייצגים שישה חשודים על השולחן, ונגיד אחד מהם היא תופרת, ויש לי ביד קלף שרואים דובי שתופר את עצמו עם מחט, אז אני עלולה להניח את זה כדי לרמוז לתופרת או משהו כזה. או שיש רופא ויש לי משהו שנראה כמו איש ציפור, אז אני אניח את זה כי אני מנסה לרמוז לפלייג דוקטור, רופא, דברים כאלה. כל המתקשרים מנסים לפתור את החיזיונות, ורק אם הם כולם מצליחים לפתור את החיזיון שלהם, בעצם למצוא סט של רוצח, מקום ונשק, מגיעים לשלב האחרון. השלב האחרון הוא לנסות להבין איזה מקבוצות המאפיינים הוא האמיתי, באמצעות חיזיון אחד אחרון שמבוטא על ידי שלושה קלפים. וככה לגלות אם הגעתם לבסוף לפתרון של הרצח או לא. הוא כיפי, הוא מעניין, יש בו הרבה מהדברים שכיפים בדיקסיט של כאילו לנסות להבין איך הבן אדם מה שאני חושב, ושל לנסות לזהות איזה אלמנטים קטנים מתחברים למה. I'm into it.
שמע טוב.
והוא גם נראה כל כך טוב. ודבר אחרון, פאקינג אורגזמי כאילו, הוא מגיע עם הוראות איך להפן את המשחק, אחרי שאתה מוציא את כל הצ'ופצ'יקים והטוקנים ומה לא, על איך להפסן אותו כזה בכמה שכבות, יש ממש איור של זה שהעליתי ב-Working Gamers, לא צריך שקית קטנה אחת כדי להחסן את המשחק הזה עם מיליון טוקנים שלו וזה. הקופסה בנויה ככה שזה יושב כאילו בשכבות בצורה חכמה. פאקינג עיצוב נפלא כאילו של איכסון וחוויית משתמש בקטע הזה, כולל מקום להרחבות ולסידור וכאלה.
לא נראה לי שפרסם את זה ב-Working Gamers, כי זה לא למשחקי לוח.
סליחה, ב-Isra Meeple.
זהו, זה
הצעתי.
כן. The Other Group. מגניב מאוד.
The Other Group.
הקבוצה של המשחקים שגם אביב בה.
כן, זה נכון.
Isra Meeple זה הקבוצה שלי בעיקרון, לא?
כן?
לא זוכר.
כן. אתה לא בפייסבוק, אבל כן.
טוב. אתה בפוטים עובדות.
כן, לא, זה הקבוצה שפתחתם אחרי שקבוצות משחקי הלוח אחרות היו חר.
כן.
כמו משחקי תפקידים בישראל, שאני אז עכשיו מנהלת. לעומת שחקני תפקידים בישראל.
אמת, אמת לאמיתה. מגניב. טוב, אנחנו נדבר עכשיו על ציפיות לעתיד, ויהודה, כיוון שלא דיברת כל הפרק, אתה תתחיל עם ציפיות לעתיד.
ייי! אז עוד שבועיים בערך יוצא סוף סוף אחרי דחייה, לפחות אחת, הקרוס אובר של Magic the Gathering ווורהמר 40K הקומנדר דקס. אז יש לי, כל החברי וורהמר שלי רוצים לשחק Magic, אז יש ארבע דקס שהולכים לצאת, אז כל אחד מאיתנו יקנה אחד, ונתחיל
לשחק. רגע, אבל זה הולך להיות שחיק כאילו עם Magic רגיל, או שזה הולך להיות... It's on thing.
אין, אבל בגדול לא בטוח לגמרי. לא יודע, כאילו, חוקית כן, כמה זה יישים אני לא יודע.
הבנתי.
אבל כן, זה נשמע מגניב ואחלה, וזה לא אכפת לנו, כי...
זה אומר שבקרוב יהיה פה פרק קרוס אובר בינך לבין עידן.
או שלא. Hard Space Shipbreaker שדיברנו עליו איזה 5,000 פעם בפודקאסט הזה, יוצא סוף סוף לאקסבוקס בגיים פאס, אז זה נשמע כיף. יצא אתמול, אני חושב, או שלשום, משהו כזה. Beacon Pines יוצא מחר, או היום.
כן, שזה עוד, זה עוד משחק ש... זה עוד משחק אינדי. אני גיליתי עליו דרך טוויטר, ואז אני ראיתי ששלחת לי אותו, ואז זה במקרה יצא באותו זמן. והוא נראה חמוד, יש כל כך הרבה משחקים טובים עכשיו.
שמעתי עליו בכלל, עד שפתאום אני כזה רואה בטוויטר, כן, זה יוצא לגיימפאס, אני כזה, אוי, זה נראה מדליק ומתוק, ומשחק אימה עם מסעות בזמן. ייי, אני רוצה.
כן, אז אני, בטוויטר, אני, יש טופיק פולו, והטופיק היחיד שאני מרשה להם לתת לי זה את גיים דבלופמנט, אז אני רואה, ולשם שינוי טוויטר באמת נותן לי ציוצים רלוונטיים, אז אני מגלה מלא משחקי אינדי ככה, וזה ממש מגניב. מאיה.
היי, אז עוד משחק שקניתי באוטרכט, הוא The Light and the Mist. The Light and the Mist הוא משחק שכמו משחקי לגאסי, אתה אמור לשחק אותו פעם אחת עם כזה משהו מתמשך. הוא כזה פאזל אדוונצ'ר מבוסס קלפי טארוט, שנועד להיות, כמו שאמרנו, משחק פעם אחת על פני כמה סשנים, 5-8 שעות כתלות בקצב, לבד או כקבוצה. הוא מעוצב מקסים, והדירוג שלו בבורד גיים גיק הוא די מטורף, כאילו 8.7 די מטורף, ולאור העובדה שהוא משחק חד פעמי במרכאות, זה ממש מרשים. אז אני די מתרגשת, אני החלטתי לשחק אותו עם הבן זוג, אז עכשיו שהוא סיים עם צעדת השוויון שהוא ארגן והיה שם כל יום, נוכל סוף סוף כנראה להתחיל אותו, וכבר יש לי מישהו ששריין אותו להשאיל אותו ממני ולשחיק אחריי אחרי שאנחנו נסיים.
זה לגאסי, אתם רואים לשרוף אותו באש הגיהנום אחרי שאתם נסיים.
הוא לא רשמית משחק לגאסי, פשוט כמו משחקי לגאסי, הוא עם סיפור מתמשך ומשחקים אותו פעם אחת לאורך כמה סשנים כזה.
אוקיי.
עכשיו איכשהו כשדיברת על הבן זוג, הזכרת לי שאת וחגי המלצתן למישהי לבוא להתארח בסוף עם משחקים, והיא פנתה אליי בפייסבוק, ואמרתי, סבבה, ושכחתי. אז אני צריך להביא אותו לפרק. כי זה היה לפני שנסעתי לתל אביב.
הנסיעה של אביב לתל אביב.
מצחיק.
המקום הזה.
ציפיות לעתיד, אז באמת יש מלא משחקים חדשים מעכשיו ועד סוף השנה בערך, אנחנו הולכים להיות מופצצים במשחקים. אז מבין שאר הדברים שקניתי לסוויץ' שחשבתי שאני אשחק עד עכשיו, אז קניתי את I Was a Teenage Exocolonist שדיברתי עליו פעם קודמת, הרצתי אותו על הסוויץ', הוא דווקא עובד סבבה, אז אני אגיע לזה מתישהו. עוד דבר שקרה השבוע זה שצפיתי באחד מהערוצים שאני צופה בהם שמתמחים בסימולטורים. אם תזכרו, כששיחקתי סנואו ראנרס, אז עקבתי אחרי מלא ערוצים ששיחקו סנואו ראנרס, והערוצים שמשחקים סנואו ראנרס משחקים גם משחקי סימולציה אחרים, כמו פארם סימולטור וכל מיני דברים כאלה, ופתאום ראיתי דבר חדש שיצא היום או שלשום, משהו כזה, שנקרא Construction Simulator, וכשמו כן הוא, בונים בניינים, מהשלב של לשטח את הקרקע ולצוק יסודות וכן הלאה וכן הלאה, וזה נראה כמו משהו שאני צריך לשחק. אז עוד לא קניתי אותו, אבל I put, I have my eye on it. יש אותו לכל הפלטפורמות, בערך, כאילו ראיתי אותו כבר בפלייסטיישן, יש אותו למחשב כמובן, וכן הלאה, ולכל מי שיש בו את the inner child, שאוהב טרקטורים ושופלים ומסעיות ומערבלות בטון, זה המשחק בשבילכם.
אביב
הבנאי
מצליח לתקן.
לגמרי. ואפרופו דברים שגרמו לי לעשות בטוויץ', אני עוקב, יש ערוץ של בחור שנקרא קינג אוטליאן, הוא סטרימר מאוד מאוד ותיק, הוא היה בהפסקה בשביל זמן והוא חזר, והוא משחק ניו וורלד, ואז הסתכלתי על זה כמה זמן, ואמרתי, ניו וורלד, כן, MMO, זה מעניין אותי, וזה. ואז אני מסתכל על זה בסטים, ואני אומר, כן, אני צריך שמישהו יעצור אותי. ואז כתבתי בטוויטר, ובמקום לעצור אותי, ניקול גרמה לי לקנות אותו. אז קניתי ניו וורלד, התחלתי אתמול לשחק, עשיתי סטרימינג של התחלת המשחק, וזה... לחזור לשחק MMO אחרי איזה, לא יודע, 7 שנים שלא נגעתי במשחקים האלה, זה כל כך מוזר ללמוד מחדש את כל המכניקות האלה, חוץ מזה שזה כאילו, New World זה משחק מודרני, עם מכניקות מודרניות ושינויים וכאלה, זה לא רק MMO, אז בינתיים אני ממש נהנה ממנו, אז זהו, that's the big thing, שאני הולך לשחק בסוף שבוע הזה, לתוך שבוע הבא, לתוך החופש.
זה כמו אני והאיפור של קלידוס, שכתבתי טוויט של אם לא תפסיקו, אני אקנה את כל הקולקציה שלכם, ואז 20 דקות אחר כך צייצתי, טוב, קניתי את כל הקולקציה.
כן, זה רע מאוד לנסות שאנשים ימנעו מאיתנו להוציא כסף, זה לא עובד.
וואו, ליטרלי אף אחד לא הגיב על הציוץ, או אני פשוט חסרת, כאילו, שליטה עצמית, כשזה מגיע לנאצ נוצים.
בדרך כלל שאני כותב משהו, זה כי עוד דקה וחצי אני הולך להוציא את הכסף בכל מקרה. זהו, זה הכל, זה הציפיות לעתיד. סיימנו! זה היה פרק 16.08 של שורפים משחקים, הפודקאסט לגמר עצלן, את כל הפרקים שלנו תוכלו למצוא באתר isa.me, את כולנו תמצאו בטוויטר, כפי ששמעתם עכשיו, תגיבו למה היה על ציוצים שלה, היא נשמעת בודדה.
בסדר, זה שעונה לסושל מדיה של Puzzle in a Thunderstorm, רשת הפודקאסטים האהובה עליי, ואחת מהסיבות שאני נוסעת לאנגליה באוקטובר, זה ל-QED ספציפית בשבילם. אגב, אם מישהו יהיה ב-QED Manchester, look me up, אני גם מתנדבת. וכאילו, אז איש סושל מדיה שלהם פאקינג מת עליי ועל הציורים שלי, ומגיב לי לכל דבר שאני עושה, אז אני לא צריכה אף אחד מכם.
ציורים?
אבל אתם מוזמנים לבוא בכל מקרה.
שמעתי ציורים? איזה ציורים?
אתה מוזמן להיכנס לטוויטר שלי ולראות כל הדברים שבהם אני מתייגת את Puzzle in a Thunderstorm.
בסדר גמור, אני אעשה את זה. וגם אתם מוזמנים, כי יש קישורים לטוויטרים שלנו בהערות הפרק. זה הכל, תודה רבה שהייתם איתנו הפעם, ועד הפעם הבאה, להתראות!
להתראות!
ביי!